טוב, אז שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח ישיבת מליאה מספר 9, 24 לנובמבר. אנחנו נגמור את הפרוצדורות, ואז היום הישיבה שלנו תתמקד בתוכנית המתאר, בעדכון סטטוס של תוכנית המתאר. ישיבה מאוד מעניינת מבחינתי, אז הם יעלו ב-6:10 המתכננים. אז קצת פרוצדורות. אני מבקשת להוסיף שני סעיפים לסדר היום. סעיף 5, אישרור מההחלטה קודמת שלנו, של דנה קפלן כנציגת ציבור בעמותת יואב לקידום. וסעיף 6, אישור נועל מסגרת ותבחיני ועדת תמיכות לשנת 21. אז אלה שני הסעיפים. אם לא תהיה התנגדות, אז אנחנו נאשר את תוספת שני הסעיפים. אני רגע, ברשותכם, עוברת לעדכונים. קצת משפטיות, אנחנו הגשנו את העתירה לבגץ על חלוקת הכנסות עם יוג'ין גאט לפני שבוע. בעצם אנחנו ביקשנו מבגץ, מבית המשפט הגבוה לצדק, לבטל את צו חלוקת ההכנסות או לשנות את הצו, או כל מיני סעדים כאלה, ובעצם זה הוגש. גם הגשנו את הערעור על פסק הדין על הקרקע של כפר מנחם, בית ספר האלה מול כפר מנחם, גם את זה הגשנו בראשון לנובמבר, ושבוע מאוחר יותר גם כפר מנחם הגישו ערעור נגדי. קורונה, אנחנו ממשיכים לעבוד על פי התו הסגול, ביואב יש חולה אחד, לא, יחסית גם לא הרבה מבודדים. מערכות החינוך שפועלות כסדרן, כל אחת על פי המתווה שלהן, היום בשמחה ובססון, כיתות A-W חזרו לבית ספר, גם בשדות יואב, גם בשדות יואב וגם באלה. אני חייבת לשבח את מנהלות בתי הספר, את מחלקת החינוך שלנו, ואת מירית ואת שלום מהתחבורה על הערכות מופתית. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אנחנו את ההסעות עושים, צמצמנו בכדי לצמצם את החשיפה, אז ההסעות הן בדו שכבתיות, א' ב' בכל יישוב, בנפרד, השקעה מורכבת, אבל לא לפי המתווה של משרד החינוך, אלא מיטיב. וגם מבחינת ימי הלימודים, אנחנו היטבנו, אנחנו נותנים 5 ימי לימוד ולא 3, כפי שמשרד החינוך מכריח, אז אנחנו מטייבים את זה. אנחנו עכשיו צפית נערך לי"א, י"ב, פה המתווה הרבה יותר מורכב, בגלל הקבצות והמגמות והמגבלות, בית ספר נערך, ואנחנו נקווה שניתן את המענה האופטימלי גם לזה. אני אשתף עוד, שאנחנו נמצאים בהליך תכנוני ארוך מאוד, להסדיר את היישוב אלעזי מבחינת הסטטוטוריקה. בעצם היישוב אלעזי מוגדר מבחינת טאבה כחווה חקלאית, והוא לא מסומן בתאמה 35. בכדי לשים סימבול של יישוב בתאמה 35, צריך החלטת ממשלה. זה היה דרך מאוד ארוכה, דרך ועדה מחוזית, מועצה ארצית, משרד השיכון, משרד המשפטים, לקראת דיון בממשלת ישראל. אני שמחה לומר ש... משרד המשפטים, עברנו את משוכת משרד, גם את משרד המשפטים, בעצם הם מנסחים עכשיו הצעת מחליטים לממשלה, להכרזה על היישוב, רק אחרי זה נוכל בעצם לעזור ליישוב לקדם תכנון מסודר. אז מבחינתי זה איזושהי משימה ששמתי לעצמי, והיא מתקדמת לאט, מורכב, אבל מתקדמת. אז אלה היו העדכונים שלי לחברים המכובדים, מי שיצטרף, הצטרפו המתכננים, בסדר. ירון נתנאל גם יצטרף, אני רושמת.
מתי.
מה?
הייתה שאלה של לילך, האם כל בתי הספר עובדים 5 ימים?
כן, 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 כן. אני לא רואה את הצ'אט, אני אשים. כן. כל בתי הספר עובדים 5 ימים, בשדות יואב, בגלל מצוקת מקום, אז אנחנו עשינו איזשהו דירוג, יש כיתות A-W, חלק מתחילות, הרי זה בקפסולות, חלק מתחילים ב-8, וחלק מתחילים נדמה לי ב-10, וגם הפיזור. בשדות יואב הם מקבלים 4 שעות יומיות, 4 שעות שבועיות, לא שעות מלאות, כן? אז זה לגבי שדות יואב, אבל כן, 5 ימים. מה עוד, רגע, את מי עוד ראיתי שאלה? אני רגע רוצה לשאול, אופר לא ראיתי, אסי לא ראיתי, גלית לא ראיתי, טלי מגידש לא ראיתי, נדב, אלי ושחר. אם מישהו רואה...
טלי מצט... כבר תצטרף.
אוקיי, אז, אז בסדר. תגיד לי כשהיא עולה שאני אסמן. אנחנו, אני מבקשת ברשותכם לאשר את פרוטוקול מליאה מתאריך 27 לעשירי. אם אין התנגדות, אז אנחנו מאשרים את הפרוטוקול. אני... בפברואר 19 אישרנו את דנה קפלן, דנה קפלן כנציגת ציבור בעמותת יואב לקידום. הוועדה לבדיקת כשירות מינויים מבקשת שנאשרר את, את הבחירה שלה, בגלל שחלף זמן ארוך מאז שאישרנו אותה. אז גם אם אין שום התנגדות, אז אנחנו נאשרר את המינוי של דנה קפלן כנציגת ציבור בעמותת יואב לקידום. אנחנו ברשותכם גם נאשר נועל מסגרת ותבחינים של ועדת התמיכות לשנת 2021, בכדי שהעמותות שלנו יוכלו להגיש את הבקשות, בכדי שנוכל בדצמבר גם לאשר את התמיכות. אני מזכירה לכם, יש לנו 3 עמותות נתמכות, יואב לקידום, עמותת הספורט ועמותת גילאור. ואנחנו נאשר מסגרת בגובה של 600 אלפי שקלים, לקראת הדיון בישיבת התקציב שלנו. יש לנו עוד 2 נושאים. הנושא נוסף זה בעצם ביטול חוק העזר מ-1953. רגע, אני מעלה אותו ברשותכם, ואני נותנת את רשות הדיבור לחי הקיר, סליחה רגע. תגידו לי אם אתם רואים.
רואים?
רואים את דברי ההסבר? אוקיי, אז מצטרף אלינו עורך דין חי יקיר, במשרד עובד דין אבי לעם, ומדבר, יספר לנו על החוק הארכאי, ועל הצורך לבטל אותו. בבקשה, חי.
שלום לכולם. מדובר בחוק עזר לרישיונות לאופניים משנת 1953, חוקק לפני 67 שנים, להבנתי לא בשימוש כבר מזה תקופה ארוכה, ויש בו גם הוראה שמפריעה, צריכה להפריע לצו עבירות הכנס שהמועצה מקדמת, בגלל שהוא מכיל הוראת עונשין של כנס של 5 לירות. ולכן רוצה לבטל את חוק העזר, מאחר שגם אין כל טעם לבוא ולעדכן אותו בתקופה הזאת, או בעת הזאת. זה החוק שמוצע לביטול חוק העזר.
אוקיי, אז אם אין שאלות, אנחנו, מאחר וחוק העזר הזה לא אקטואלי, והוא לא מיושם שנים רבות, אז אנחנו נבקש לבטל את חוק העזר, שחוקק ב-1956. שאלות לגבי חוק העזר? אז תודה רבה, חי. ובעצם אנחנו עוברים לנושא המרכזי על סדר יומנו, וזה הצגה למליאת המועצה את שלב ד' של תוכנית המתאר. אני מניחה שאתם זוכרים, אנחנו בכל שלב אנחנו מציגים לכם את זה ומשתפים אתכם. תוכנית המתאר הוצגה גם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וגם הוצגה להנהלת המועצה. אני תכף עמית ירחיב, מיכל ועמית, נמצאים איתנו לנושא הזה, מיכל בן שושן ועמית קלימן ממשרד לרמן בן שושן, שהם המתכננים, דורון קופמן, שהוא היועץ שלנו לענייני תכנון, הרצל אלעני, שהוא, גם אתם מכירים, מהנדס המועצה, וגיל נחומוביץ', מנכ"ל החברה הכלכלית. בעצם, ענת גם נמצאת? לא ראיתי? עמית, ענת נמצאת?
לא, ענת לא כאן.
ענת לא נמצאת?
לביתה.
לא, בסדר. ובעצם יש את צוות התכנון מטעם המועצה, וצוות המתכננים מטעם החברה המתכננת. זה לא סוד שחלק מהאינטרס שלנו לאשר תוכנית מיתר כוללנית, זה מצד אחד באמת לנהל את תחום התכנון שלנו בצורה מאוד מסודרת. התוכנית מיתר הקודמת שאושרה ב-2006 או בסוף 2005, היא תוכנית שהיא לא הייתה, לא הוכנה בצורה שיטתית, אלא הייתה קומפילציה של כל התוכניות שהיו במרחב. אנחנו עכשיו שיש לנו ועדה מקומית לתכנון ובנייה, חלק מהסמכויות שלנו נגזרים מתוכנית עדכנית, וברוח התקופה בהחלט אנחנו צריכים שתהיה לנו תוכנית מיתר כוללנית. אני חושבת שאנחנו מבין המועצות הראשונות, מועצות אזוריות הראשונות שעושים תוכנית מיתר כוללנית, אבל, ויש עוד כמה בקנה, גם את זה אולי מיכל תאמר משהו. ואני מציעה, מיכל, שאנחנו, אתם תציגו את התוכנית, אם מישהו ממש לא יוכל להתאפק, ישאל תוך כדי, אבל אם לא, נשאיר בסוף הפרזנטציה זמן לשאלות. אלא אם כן, ממש מישהו לא יכול להתאפק ולהתעקש.
יצאו קדם?
גיל, אתה לא על מיוט. רגע, כן, מעולה. יש ילדים קטנים. רגע, לפני שאתם מתחילים, אני אשתף את החברים האהובים שלי עם מליאת המועצה, שביום ראשון אני הפכתי לסבתא.
מזל טוב, מתי.
כן. מזל טוב.
מזל טוב, בשעה טובה, איזה כיף. מזל טוב לתמר.
כן.
מזל טוב, מזל טוב, שכנה.
מזל טוב.
התרגשות גדולה, ואני שמחה לשתף אתכם. עדיין בית חולים, לא נתנו לסבתא הטריה לראות את התינוק, כי בעידן קורונה לא נותנים לבקר, אבל אני נרגשת, וגם הייתה חשיפת השם ממש לפני רבע שעה על ידי ההורים, ולצערי שמו לא יואב, ושמו בישראל נגב.
מדהים.
קרוב מספיק.
אז כן, קרוב מספיק, נכון? זהו, אז אני מעבירה את רשות הדיבור למיכל ולעמית, שהם המתכננים של התוכנית. מיכל, בבקשה.
ערב טוב. בדרך כלל כשאנחנו מציגים תוכנית כוללנית בסיום שלב, יש איזו חגיגיות, אבל מתי, את נתת פה רמה מאוד גבוהה של חגיגיות שהתוכנית לא מצליחה להתחרות בה בכלל.
כן, כן, כן.
ובכל זאת, בקנה מידה המקצועי הקטן שלנו, ננסה לשתף גם, החגיגיות היא נובעת בעיקר מגודל היריעה, ומזה שככה עסוקים בהמון המון 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 דברים, והנקודות האלה של ההצגה הן נקודות שבהן רגע פתאום, הולכים כמה צעדים אחורה ומקבלים איזו פרספקטיבה לכל המהלך. אני אציג עכשיו, אני אשתדל מאוד בקצרה את מתווה העבודה, אני גם חושבת שאתם מכירים כבר, זה יהיה ככה רק להזכיר, ואחר כך עמית יציג את נושאי התוכן, גם בהיבט של החקלאות והשטחים הפתוחים, גם בהיבט של פיתוח המגורים, וגם בהיבט של הפיתוח הכלכלי. ואחר כך נדבר על איך אנחנו ממשיכים, אבל אני בכל זאת אתן רגע איזשהו קונטקסט. אנחנו, בעצם תכף, זה יהיה עם שקפים במקום. כמו שמתי אמרה, אנחנו עומדים בראש של צוות תכנון רחב ורב תחומי. תוצרי העבודה משקפים גם את העבודה של כל אחד ואחד מחברי הצוות בתחומו, וגם הרבה מאוד עבודת תכלול ואינטגרציה. אני ככה לא אקריא את הכל. חשוב להבין שהדבר הזה שנקרא תוכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית, זו חיה בהתהוות, ובוודאי קודם כל, תוכנית מתאר כוללנית למעשה התחילה 2013-2014, התחילו לדבר על הנושא הזה של תכנון כוללני לרשויות מקומיות, כשזה בא גם מהכיוון התכנוני וגם מהכיוון היותר רגולטורי, של בעצם חלק מלחזק את הוועדות המקומיות, התפיסה בעצם אמרה, תוכנית מתאר כוללנית היא מגדירה את מערכת היחסים בין הוועדה המקומית לוועדה המחוזית, ובעצם הוועדה המחוזית אומרת לוועדה המקומית, כל מה שתואם את תוכנית המתאר שאישרתי, את יכולה להיות עצמאית. זה קצת בפשטנות, כי יש כמובן עוד כל מיני תנאים, אבל בסך הכל תוכנית מתאר כוללנית היא תנאי סף מאוד משמעותי. אחרי שעשו הרבה מאוד תוכניות לרשויות מקומיות, התחילו לעשות למועצות אזוריות, ולקח זמן להבין איך צריך לשנות את הפורמט כדי להתאים למועצות אזוריות, מה שמי שפועל במרחב הכפרי מאוד מאוד ברור לו שהוא שונה מהמרחב העירוני, למנהל התכנון לקח זמן להבין את ההבדלים ואיך להתאים את התוכניות, ובעניין הזה תוכנית המתאר של יואב היא קצת פורצת דרך, כי במקביל לפיילוטים שנערכו על ידי מנהל התכנון, יש מעט מועצות אזוריות ויואב ביניהן, שהחליטו לקחת על עצמן את האתגר, גם האתגר המקצועי, גם האתגר המימוני, זאת אומרת זה ללא מימון של המדינה, של מנהל התכנון, ובעצם להגיד אנחנו חושבים שזה דבר מאוד חשוב. אני מספרת את כל זה כי בעצם חלק גדול מהעבודה שלנו היה גם לסנכרן יחד עם מה זה תוכנית מתאר כוללנית של מנהל התכנון, וזה נמצא היום ממש בעבודה. למעשה אנחנו סיימנו את שלב החשיבה של איך אנחנו רוצים שתיראה המועצה האזורית יואב בעתיד, עם תאומים כאלה ואחרים של בעלי העניין, עם בעלי העניין, עם הציבור כמובן, עם התושבים. איתכם הצגנו את זה לוועדה המקומית לפני שבועיים, אבל עוד לא קיימנו בזה דיון, זאת אומרת האמירה הייתה אנחנו מציגים לכם, בואו תחשבו, תלמדו ונקיים דיון בחודש הבא, כדי בעצם לגבש באופן מלא ככל הניתן את האמירה ברמת המועצה, הוועדה, המליאה, כדי להגיע עם זה ללשכת התכנון, למחוז, שהם הגורם המאשר למעשה. השקף הקודם הראה, עמית מעביר מהר כדי לזרז אותי, אז הבנתי.
לא, כדי להתאים למה שאת אומרת, אני אחזור.
מה שעוד חשוב לומר זה שאנחנו כמובן לא מדברים רק עם עצמנו, אנחנו מדברים כל הזמן עם כל רמות התכנון השונות, בין אם זה התכנון המפורט שנעשה ביישובים, בין אם זה תוכניות נושאיות כמו תוכנית אב לנחלים, בין אם זה תוכנית אסטרטגית של מנהל התכנון, תוכנית אב לנפת אשקלון, זה הרבה מאוד מהלכים תכנוניים שקורים, ואנחנו מקפידים להיות מסונכרנים איתם ובדיאלוג דו-סיטרי, זאת אומרת, גם להטמיע את מה שצריך, אבל גם איפה שצריך לבטא את עמדת המועצה ולהיות מסוגלים לדאוג לאינטרסים של המועצה בהיבט התכנוני, להשמיע את כל המועצה.
מיכל, אולי גם כדאי לומר שבעצם יש הרבה מאוד בעלי עניין בתוך המרחב, זה לא רק אנחנו, למשרד החקלאות שהיא גוף מממן, יש הרבה מאוד מה לומר על תפיסת התכנון. למנהל ללשכת התכנון בוודאי יש מה לומר עם כל הרוח שמנשבת סביב הצדק החלוקתי והבגץ וכל הדברים האלה. לרשות מקרקעי ישראל יש מה לומר, לרשות הטבע והגנים יש מה לומר, לקרן קיימת לישראל יש מה לומר, לרשות הניקוז יש מה לומר, לכולם, וכולם יש להם זכויות בתא השטח שאנחנו אמונים עליו. ליישובים כמובן ניהלנו איתם, זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד בעלי עניין בתוך מרחב התכנון, והאומנות או הגדולה היא בעצם למצוא את הסכמים בין כל בעלי העניין. אז זה ככה, בבקשה לכם.
תודה. וכמובן, כל מה שמעתי אמרה, משתקף גם בתכנון הארצי והמחוזי, במסמכי מדיניות כאלה ואחרים, זאת אומרת, אנחנו לא באמת פועלים בחלל ריק, אלא בקונטקסט מאוד רחב של, גם של תוכן וגם של בעלי העניין, כמו שמעתי הציגה. אז מבחינת שלבי העבודה, כבר קצת דיברנו על זה, אנחנו למעשה נמצאים עכשיו עם טיוטה של התוכנית, וכמו שאמרתי, עושים סוג של גיבוש אחרון, נשמח לקבל התייחסויות מכם, התייחסויות כמובן והמלצה בסופו של דבר של הוועדה המקומית להעביר את התוכנית לוועדה המחוזית. צריך לומר בכנות שברור שמהרגע שהתוכנית תגיע לוועדה המחוזית, עדיין יהיו בה שינויים שלא תלויים בנו, אלא על פי דרישות הוועדה המחוזית כמובן. לאורך הדרך היה גם שיתוף ציבור, הנה בעלי העניין הרבים שמתי דיברה עליהם מופיעים כאן ברשימה ארוכה ומפורטת, שכולם היו חברים בוועדת ההיגוי שליוותה אותנו לכל אורך הדרך, וגם מעבר לישיבות ועדות ההיגוי היו לנו הרבה מאוד אינטראקציות קונקרטיות עם כל אחד מהם בקשר לנושא שלו. תהליך שיתוף הציבור, אני מזכירה, היה מאוד מגוון לאורך הדרך, החל ממפגשים פנים אל פנים, כשזה עוד היה מאוד מובן מאליו, דרך סקר אינטרנטי רחב שהשתתפו בו כמה מאות אנשים, דרך שיתוף ציבור של כל מי שרוצה מוזמן, ועד זיהוי של קבוצות מיקוד, בין אם זה קבוצת חקלאים, קבוצת תיירנים, קבוצת בני נוער, למעשה עשינו הרבה מאוד עבודה בניסיון לזהות יחד עם הציבור את הצרכים. ופה עוד ככה שורה של בעלי עניין ותאומים נוספים שאנחנו עוד צריכים לעשות, אבל אני חושבת שלא כדאי להיכנס לרזולוציה הזו כאן. ולמעשה אנחנו מדברים על התהליך, אבל מה בסופו של דבר תוצרי התוכנית? אז קודם כל, תוצר אחד, או אולי לא, ערך אחד משמעותי, הוא באמת ערך של התהליך. התהליך הזה שבו המועצה מגבשת לעצמה ומגבשת עם בעלי העניין ומשמיעה קול, וכל מה שתיארתי עכשיו, יש לו ערך גם כתהליך בפני עצמו. אבל לקראת סיומו, אנחנו הולכים ומתכנסים גם לתוצרים. התוצרים שלנו הם קודם כל מסמכים סטטוטוריים, תסריט, הוראות. אני חייבת לומר שביחס לתהליך הרחב שעברנו, התסריט וההוראות הם תוצרים יחסית רזים בכוונה, כי אנחנו רוצים, מצד אחד עשינו הרבה מאוד חשיבה, מצד שני אנחנו רוצים לתת תוכנית גמישה מספיק, כדי שהיא תוכל לאפשר את כל מה שהתכוונו, את כל מה שעוד לא הצלחנו לחשוב עליו, ויכול מאוד להיות שיקרה בעשורים הקרובים, ואנחנו לא רוצים להגביל אותו, ומצד שני, להגביל ולהבטיח שלא יקרה מה שאנחנו לא רוצים שיקרה. שלא יעשו דברים שבאמת בלתי הפיכים מבחינת התכנון. וכל החשיבה הזאת היא הרבה הרבה יותר מפורטת, באה לידי ביטוי בנספחים, שמרביתם הגדול הם מסמכים מנחים, חלק מהם הם תוצרים פרוגרמטיים, תכף נדבר על זה, ותוצר נוסף הוא כלי, תוכנית אב לשטחים פתוחים, ובעצם מדיניות לתכנון וניהול השטחים הפתוחים במרחב. והנה אפשר לראות שהנספחים כמו שהתוצרית וההוראות אמרנו, הנספחים כמו שאמרנו הם בנושאים השונים, אקולוגיה, שימור, נחלים ונוף, תיירות, כמובן תשתיות, תנועה, כל אלה ברמה הכלל מועצתית. מעבר לזה אנחנו עובדים גם ברזולוציה יישובית, זאת אומרת התסריט מעבר להיותו כלל מועצתי יש לו גם, הוא מסתכל על אשכולות של יישובים ברזולוציה מפורטת יותר, וגם ממש על כל יישוב, ונותן שלד ועקרונות פיתוח לכל יישוב, כשכמובן הדבר הזה צריך לומר מתואם לחלוטין עם התוכניות המפורטות המקודמות היום אחרי דיאלוג מתמשך. אבל נקודת המוצא היא שחלק מהיישובים גם יצטרכו תוכניות מתאר עתידיות, בין אם זה נוספות כדי לגדול, בין אם אולי אלה הם ירצו לשנות אותם בהמשך, ואנחנו מכוונים למקום
ההוא. מיכל, אולי רק שתי הערות. אחד, לזכור ש-98% משטח המועצה זה שטחים פתוחים, ואנחנו מחויבים בתוכנית אב שטחים פתוחים גם כי משרד החקלאות מממן, והקרן לשטחים פתוחים מממנת, אבל זה דבר אחד. דבר שני, לגבי רמת היישוב, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל בתחילת הדרך לא חשבנו להיכנס לרזולוציה של רמת היישוב, אבל אז בעצם די שינו לנו את כללי המשחק תוך כדי תנועה, ונדרשנו להיכנס לרמת היישוב, ואז בעצם עשינו מעין הרחבה של תחולת העבודה, והתחיל דיאלוג מאוד מאוד אינטנסיבי ואינטימי עם כל היישובים, ואתם תראו עוד מעט את הדוגמאות לתוצרים, אבל זו הייתה הרחבה שבתחילת הדרך לא חשבנו שניכנס, אבל החיים, עולמות התכנון די אילצו אותנו להיכנס לפה, והתוצרים הם מעניינים וטובים, אבל זה לא משהו שיצאנו איתו בתחילת הדרך. נכון, מיכל? דייקתי?
בהחלט.
עבודה מול היישובים נעשתה מול האגודות, מול הוועדים המקומיים, מול האגשחים, מול מי נעשתה?
בגדול מול האגודות החקלאיות וצוותי התכנון היישוביים, כי בעצם הם אלה שעושים את התכנון הטבעי. ברמת שיתוף ציבור, בחלק מהמצבים אולי יהיו גם נציגים של הוועדים המקומיים, אבל הוועדים המקומיים הם לא עושים את התכנון היום, אתה יודע. הם בעולם המוניציפלי, אבל לא בעולם התכנון. מי שעושה את התכנון, את הטבעות, זה האגודות החקלאיות.
צריך לומר שאיפה שיש צוות של תוכנית מפורטת שעובד, אז היה שיח מתכננים מקצועי. כמובן שהוא היה מלווה, כמו שמעתי אמרה, גם בנציגי הוועדים, אבל בעצם דאגנו, זאת אומרת, מבחינתנו מי שמשקף את כל היישוב, זה הרבה גם דרך התוכנית המפורטת, שמאחוריה עומד תהליך שיתוף ציבור רחב ומפורט הרבה יותר.
דרך אגב, רק אני עוד אוסיף, המצגת שאתם רואים היא נמצאת באתר המועצה, יש באתר המועצה אזור שנותן את כל ההיסטוריה של תוכנית המתאר, כולל השלבים, אנחנו עכשיו בשלב ד', כל השלבים א', ב', ג', ד', עלו, כל הסיכומים, כל ועדות ההיגוי, זאת אומרת, יש שם, כל החומרים עולים ברמת שיתוף ציבור לאתר המועצה. גם את מצגת הזאת למי שרוצה לעיין שנית.
כן, עמית, בוא נתקדם לא. עוד. ובסופו של דבר, אולי אני אסכם במטרות לפני שאני מעבירה את השרביט לעמית, מטרות העבודה שהוגדרו די בתחילתה, יחד עם המועצה, גם אם אתם זוכרים, אחרי סקר המצב הקיים עם המליאה, יחד עם הסקר שיתוף הציבור והסקר הציבורי הרחב, ואנחנו כל הזמן בוחנים את עצמנו לאורן. למעשה עוסקים בארבעה תחומים. הנושא של סביבות המגורים, כשכמובן זה במובן הרחב של הקהילות, פיתוח סביבות המגורים באופן שיאפשר צמיחה והתחדשות לצד שמירה על האופי הכפרי כבסיס לחיי קהילה. כל הנושא של מבנה הציבור ברמות השונות, מבנה הציבור היישוביים, האזוריים, הכלל מועצתיים, שוב כמעגל תומך לאותם חיי קהילה יואביים. קידום בכל ההיבט הכלכלי, קידום תשתית תכנונית שתאפשר בסיס כלכלי איתן ליישובים ולמועצה, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים למעשה על שלוש רמות, אנחנו מסתכלים על רמת המועצה, אנחנו מסתכלים על רמת היישוב, ואנחנו מסתכלים גם על רמת הפרט, כמובן, איך אפשר לשפר את איכות החיים של הפרט במועצה. אולי זה המקום לומר שאנחנו, המטרות שלנו הן מכוונות מאוד גבוה, אבל בסופו של דבר אנחנו פועלים גם כאן בקונטקסט של החלטות רמי, עם כל המשמעויות של זה וכולי. והרובד של שטחים הפתוחים שמתי דיברה עליו, תכנון מערך שטחים פתוחים איכותי שמשמר את ערכי הטבע, הנוף והמורשת לצד המשך הפיתוח החקלאי, ואולי הדבר החשוב ביותר זה משרת בצורה מיטבית את תושבי המועצה, את האזור ואת המדינה. זאת אומרת, יש כאן בעצם אמירה של לקיחת, אם התחלנו מהקהילה והצרכים שלה, אז בהיבט של השטחים הפתוחים יש כאן גם אמירה של לקיחת אחריות, את אומרת אפילו
גם,
לאומית.
גם צריך לזכור, וזה ברמת המאבקים הציבוריים שיש לנו, שברגע שתהיה תוכנית מתאר מאושרת עם תפיסה של ניהול שטחים פתוחים, אז יותר קשה לבוא ולזנב, כי יש תוכנית מאושרת שעברה את כל, את כל בעלי העניין במרחב, שזה גם איזשהו עניין.
אז אני מעבירה את השרביט לעמית שמרכז את התוכנית ביד רמה, גם בצוות היועצים, את כל העבודה מול המועצה ומול בעלי העניין, להציג את עיקרי התכנים.
אז בעצם כמו שאמרתי, אמרה, אנחנו חלק גדול מהעיסוק וגם הנושא הראשון שהתמודדנו איתו זה כל הנושא של שטחים פתוחים וחקלאות, גם כי זה באמת עיקר השטח וגם כי אלו היום מוטיבציות המקוריות של המועצה בכלל כשהיא יצאה לתהליך הזה, והיה שלב באמת של לימוד המצב הקיים וניתוח גם של החקלאות, גם של הנושא האקולוגי והנופי, גם של המצב התכנוני בכל מה שקשור לשטחים פתוחים, ודי מהר עלו תובנות לגבי האיכויות של השטחים הפתוחים ביואב, שחלק גדול מהם מבוסס על השילוב בין חקלאות וחקלאות פתוחה ושטחים פתוחים, עם משארים של אזורים טבעיים בתוך חקלאות ואזורים חקלאיים קטנים בתוך אזורים טבעיים. בעצם הפסיפס הזה הוא הבסיס לאיכות. ואת כל המרחב הזה כמובן חוצים גם נחלים שתכף נדבר עליהם ספציפית, וכמובן שברקע, בהמשך למה שמיכל הציגה, יש את המוקדים העירוניים הסמוכים, שכל המרחב הזה הוא גם מהווה איזה עורף שטחים פתוחים עבורם, וכאן המבט שלנו החוצה, מחוץ למועצה גם. ודי מהר עלתה התובנה הזאת שכבר הייתה קיימת לפנינו, שהמרחב הזה מתחלק בעצם למרחב מזרחי, שהוא גם הערכי יותר מבחינה אקולוגית ונופית, בעצם מזרחית לכביש 6, האזור של שפירה, ולמרחב מערבי, שהוא כבר היום המפותח יותר, גם מבחינת התיישבות וגם מבחינת חקלאות, ויש בו פחות שטחים פתוחים טבעיים. והנחלים בעצם אפשר לראות פה בקבקוב, הם איזשהו אלמנט רוחבי שמחבר בעצם בין שני האזורים האלה. ואת התובנה הזאת היא גיבתה גם עבודה של גיא רותם, האקולוג שמלווה אותנו, שערך בעצם גם סקר, סקר אקולוגי במועצה, ואחד התוצרים המרכזיים שהוא יוצר זה איזושהי מפת ערכיות שמתבססת גם על עבודות תומות וגם על תצפיות שהוא בעצמו ערך. ובעצם גיבש איזושהי מפת ערכיות שמסתכלת על המרחב הקיים, לא על הפיתוח העתידי, אבל מסתכלת על המרחב הקיים ואומרת מה ערכי יותר וחשוב לשמורה, ואיפה האזורים שהם יכולים להיות יותר מוטי פיתוח. ואפשר לראות פה באמת את ההבדל הזה בין מזרח ומערב, אבל כן, גם במערב יש אזורים שהם ערכיים, על אף היותם חקלאיים, הם ערכיים גם מבחינה אקולוגית. עוד נושא משמעותי שהוא עסק בו, ואנחנו ממשיכים לעסוק בו היום, כשאנחנו מגבשים את המסמכים ואת ההנחיות בעצם, זה נושא המסדרונות האקולוגיים. בעצם, בהמשך למה שאמרתי קודם, אז החלק המזרחי של המועצה הוא חלק ממסדרון ארצי, רחב, בכיוון צפון דרום, ובעצם אותם נחלים הם מסדרונות רוחביים, שבעצם הולכים בכיוון מזרח מערב ומחברים את מה שרואים פה במזרח המסדרון הארצי, עם עוד מסדרון שרץ לאורך...
מהמצאת יורי.
ואות הקורקר
איתי, תשים את עצמך על מיוט.
סליחה.
והתעסקנו גם בהיבטים הנופיים, בשלד הדרכים הנופיות של המועצה, שבעצם הבסיס לו היא דרך הקמה, ואנחנו חושבים שיש כבר תוואי קיים, אבל החיבור הזה לכיוון נחלה מייצר איזשהו חיבור גם מערבה, דרכי הרוחב של המועצה הן בחלקן, כבישי הרוחב 383, 353, הן בחלקן דרכים עם איזושהי איכות נופית שחושבים שכדאי לשמור עליה וגם לאפשר עצירה לאורכה וליהנות בעצם מהדבר הזה. וגם לאורך הנחלים בעצם יש דרכים שהן קיימות כבר כיום כדרכי שירות, ואנחנו חושבים שהן פוטנציאל לאיזשהן דרכים טיילותיות, רכיבה וכו'. נושא השימור מלווה גם על ידי פני גולדשמיט, יועצת שעשתה סקר שימור במועצה עוד לפני שהתחילה התוכנית שלנו, גם ביישובים עצמם וגם מחוץ ליישובים, וזיהתה אתרים שמשמעותיים לשימור, וחלקם גם יכולים להוות איזשהו בסיס לפיתוח תיירותי עתידי. פה יש מפה של הכל, ומסומנים באדום האתרים שהם לא בתוך שטחים שמורים, ולכן הם צריכים איזושהי התייחסות ספציפית. אנחנו יודעים גם שחלק גדול מהשטח המזרחי הוא כבר היום מעוגן בתוכניות שמגנות עליו, בין אם כיערות ובין אם כשמורת טבע, גבעות צפית או הגנים הלאומיים, תל צפית ובית גוברין. ונושא הנחלים שהזכרתי קודם, אז באמת יש חמישה נחלים מרכזיים במרחב, אבל בעצם מועצה אזורית יואב היא יושבת איפשהו באמצע ואין לה לא את המעלה של הנחלים ולא את המורד של הנחלים, ויש לנו פה הזדמנות להגיד משהו על הנחלים שנובע מאיזו תפיסה רחבה יותר, ש היא נוצרה בעקבות עבודה שעשו, שאנחנו בעצם ערכנו עבור רשות ניקוז סורק לחיש, תכף נציג מתוך זה משהו, אבל באמת יש את נחל הברכאי, האלה והגוברין שיש להם מקטעים משמעותיים בתוך גבולות המועצה, ונחל תמנע ונחל לחיש, שהוא אמנם נחל ראשי, אבל קטעים קטנים מאוד ממנו הם נמצאים בתחום המועצה, והשאיפה שלנו היא גם לסמן את ערוצי הנחלים באופן שמאפשר שיקום של נחלים שהם מופרים או מוסדרים, וגם באופן שמונע פיתוח שממש בתוך הערוץ, וצריך לומר גם שבמועצה האזורית יואב, למעט מקרים מאוד בודדים, הנחלים הם, הם שמורים והם הם גם לא מוסדרים, הגוברין הוא נחל טבעי יחסית, האלה גם כן, הברכאי קצת פחות אולי, אבל גם בהיבט של פיתוח הם יחסית נמנעו עד היום מפיתוח ממש בצמוד נחל, למעט באמת גם עלולים ודברים חריגים. אני אראה טיפה דברים מתוך התוכנית שערכנו לסורק לחי, שבעצם מנסה להטמיע איזושהי גישה אקו-הידרולוגית ל שיקום ותחזוקה של נחלים, שמדברת על, על חתכי נחל רחבים יחסית, מתוך תפיסה שהדבר הזה הוא נכון גם הידרולוגית וגם גם אקולוגית, ומייצר באמת את הנחל כמסדרון וכבית גידול מתפקד יותר, גם נכון יותר בהיבט ההחזקה, בניגוד לנחלים מוסדרים עם חתך מאוד הנדסי שדורש כל הזמן טיפול. ובעצם הנושא הבא הוא הנושא החקלאי, וגם כאן היה, היה איזה, הייתה איזו התעמקות בניתוח של המצב הקיים, גם בהיבט של איזה גידולים היום יש, עם התובנה הברורה שהרוב המוחלט היום הם, של החקלאות היא חקלאות פתוחה, אבל כן עם מגמה שהולכת לכיוון מטעים והצורך בכיסויים למטעים האלו, וזה הולך גם יחד עם הנושא של המים שעוברים יותר ויותר לשימוש בקולחין שמאפשרת אותם מטעים. הסיפור של הבעלויות החקלאיות במועצה האזורית, שבעצם יש חלק גדול מהקרקעות החקלאיות ששייכות ליישובי ההר, ובכלל לא יישובים בתחום המועצה, הופך את הניהול של הסיפור הזה ליותר מורכב. ובעצם מתוך הדבר הזה יצאנו לכמה היררכיות של שימושים חקלאיים. אז כמו שאמרתי קודם, התובנה שלנו הייתה שהמרחב, האזור המזרחי הוא ערכי בין היתר בגלל החקלאות הפתוחה שלו. הערכיות היא בשילוב בין שטחים פתוחים ובין שטחים חקלאיים פתוחים. השאיפה המקורית שלנו הייתה באמת שהמרחב הזה יהיה מאוד פתוח, כולו חקלאות פתוחה כמעט, ובמסגרת הדיון גם הפנימי וגם אל מול משרד החקלאות, בעצם ייצרנו בכל האזור המזרחי, כל מה שמזרחית לכביש 6, ולא האזור של כפר מנחם, אבל אתם רואים פה את הגבול שאני מסמן עם העכבר, אני מקווה, ובעצם באזור הזה ייצרנו שתי רחבות של חקלאות פתוחה, אחת באמת המקומות האלה של מין אצבעות כאלה, חקלאיות בין היערות, שישארו כמו שהן היום בעצם חקלאות פתוחה, יאפשרו כיסויים, כיסויי רשת, אבל לא בינוי או לא חממות ודברים כאלה, ומרחבים בעצם, שאני מסמן כרגע עם האחר, מרחבים קצת יותר רציפים של שטחים חקלאיים, שיאפשרו גם אחוז מסוים של בינוי לצורך חקלאות צמחית, חממות לצורך העניין, והטיפה מבני עזר שנלווים לסיפור הזה, אבל בהיקף מצומצם. ההיררכיה הבאה היא בעצם מה שמסומן פה בירוק בהיר ולבן, כל מערב המועצה וגם סביב כפר מנחם, וגם בשני תאי שטח, אחד צמוד לגלעון ואחד צמוד לבית ניר, שזה בעצם קרקעות חקלאיות, ייעוד חקלאי רגיל, שמאפשר גם דברים כמו חממות, וההיררכיה הבאה היא ההיררכיה של מבני בעלי חיים, שהשאיפה שלנו היא שמבני בעלי חיים יהיו מרוכזים בחלקות א' במושבים, או באזורי מבני משק בקיבוצים. יש כמה מקומות שהנושא הזה בעייתי, לדוגמה, כפר הריף, שחלקות מאוד קטנות ולא מאפשרות את זה, ולכן אנחנו מסמנים את האזור המפוספס פה בשחור, אזור שיודע לקבל מבנה בעלי חיים, ואולי גם יוכל לקלוט מבנה בעלי חיים ממקומות אחרים, אם יהיה צורך בזה. זיהינו עוד אזור כזה בצמוד לגת, שגם בגת יש ביקוש להרחבת הרפת, וגם זה אזור שאנחנו חושבים שהוא מתאים תכנוני. ואלה בעצם רמות הפיתוח החקלאיות שהיום אנחנו מטמיעים בתוך תסריט יהודי הקרקע ובתוך הוראות התוכנית. כמובן שכמו שאמרו קודם, הדבר הזה יעבור עוד מהלך תאום ומאמין שיהיו בו גם שינויים קטנים. ובעצם כל התובנות שצגנו פה בעניין השטיחים הפתוחים מסתכמות בסופו של דבר לנספח, זה טיוטה נורא ראשונית שאפילו לא הספקנו עדיין לדון בה אפילו בתוך צוות התכנון של המועצה, אבל אני מראה לכם את זה סתם כרפרנס למה בסוף אנחנו מייצרים. בסוף אנחנו יהיה נספח שיציג את כל התובנות בתחום השטחים הפתוחים, גם בנושא האקולוגי וגם בנושא השימור בשטחים הפתוחים וגם בנושא הפיתוח התיירותי בשטחים הפתוחים. בעצם סוג של תסריט מלווה במסמך מנחה, עם כל הדברים שדיברנו עליהם כרגע, והדבר הזה ממש בעריכה כרגע, בימים אלו.
יש שאלה בנוגע לשטחים הפתוחים. מעולה. רציתי לשאול איך התוכנית הזאת, תוכנית המתאר הכוללנית, מתכתבת, או האם מתחשבים מה בכלל, כשאנחנו מדברים על תוכניות לאומיות, בין אם זה, אני פשוט מדבר מהקביעות שלנו, איך אנחנו יודעים שלא תתוכננו איזה תחנת כוח שתנחת לנו באמצע המועצה בשטחים הפתוחים, למרות שסימנו את זה כשטח פתוח, או איך זה מתכתב עם תוכניות פוליגון תימורים, או כביש 39, כל התוכניות האלה, איך הן מתכנסות בסוף לתוכנית השטחים הפתוחים שלנו? או שזה שני דברים נפרדים, ואנחנו אומרים, תגיע תוכנית ארצית ונתמודד איתה.
זה כמובן שאלה שאנחנו...
כחברת ועדה מחוזית, או שאנחנו נענה?
תתחילי את ואני אוסיף. יש לי גם, כן. אבל את יכולה להגיד מילה על ההיררכיה של איך התכנון עובד, במבחנה היררכית.
אני רגע אפריד בין המהות להיררכיה. בסדר, מבחינה היררכית, תוכנית מתאר כזו שמאושרת בוועדה המחוזית, היא לא מספיקה בשביל לעצור יוזמות לאומיות, בין אם הן מקודמות במסגרת, גם אם הן מקודמות במסגרת תוכנית מתאר ארצית, שמגיעה להתייחסות הוועדה המחוזית, ובוודאי אם היוזמה הזו מקודמת בכל מסלולי עוקפי התכנון שיש לנו היום, המהירים של הטטלים והוותמלים וכולי. וצריך לשים את זה על השולחן, זאת אומרת לצערנו. מצד שני, צריך לומר שאנחנו רואים שבמקומות שבהם יש תפיסה סדורה ומוצקה שמבוססת על מידע ומעוגנת בתפיסה תכנונית שאושרה בוועדה המחוזית, שוב, זה לא משהו שאנחנו רק מדברים עם עצמנו, אז זה בהחלט יכול להיות כלי לשיח עם התוכניות הארציות בניסיון להשפיע. זה ככה
אני...
אז תוכניות שמקודמות, תוכניות
שמקודמות... היה איזה לג, לא שמעו את המשפט האחרון שלך, מיכל.
אני אומרת שזה ברמה הכללית. עכשיו, ברמה הקונקרטית של התוכניות הספציפיות שהעלית, החל מתוכנית תימורים ודרך כביש 39 וכולי, אנחנו נמצאים בתקשורת רציפה איתם לאורך תהליך התכנון, אבל שוב, אף אחד לא שואל אותנו האם אנחנו יכולים להשפיע על איך ועל הממשק ולנסות לטייב את הדיאלוג התכנוני בין שני המהלכים.
אני אוסיף ואני אומר שתוכניות שהן מאושרות, אז הן מופיעות בתסריטים שלנו. תוכניות שהן לא בהיררכיה שלנו, בהיררכיות יותר גבוהות כמובן מופיעים בתסריטים שלנו. תוכניות שהן בהוויה או בהכנה, אז אנחנו כמובן מנסים לדבר איתם, זה לא יגן, זה אין פה הגנה מוחלטת, גם לא להיות נאיבים, לא... אבל, אבל בהחלט כשמחפשים איזושהי יוזמה חדשה, אז אין וקום, אם יש משהו שהוא פרוץ מבחינה תכנונית, אז, אז אותו יאתרו קודם.
תודה, קיוויתי לתשובה אחרת, אבל...
צריך גם להגיד קונקרטית ליוזמות שאתה הזכרת, שאני חושב שגם לשכת התכנון לפחות, במתכונתה הנוכחית, היא איתנו בזה. גם לגבי תכנות כוח נוספות, אני חושב שהיא מאוד נגד, וגם לגבי כביש 39, שכל הסיפור של כביש 39 מזרחית לכביש 6, גם הם... הם מאוד נגד, אבל גם להם, למרות שהם היררכיה מעלינו, קשה לעצור את הדברים האלה. טוב, אני ארוץ קצת, אני אדבר טיפה על התיירות, אז בעצם בתחום התיירות אנחנו מדברים גם על, על מה שהזכרתי קודם, על, על מוקדים שהם ראויים לפיתוח ונמצאים בשטחים הפתוחים, וגם על, על תיירות ברמת היישוב. צריך לומר שרוב מרבית, יישובי המועצה לא התלהבו מאוד מהעניין הזה של שאנחנו נאפשר פיתוח תיירותי בתוך היישוב, שוב למעט שדה יואב נגיד שכבר יש ובית גוברין שרוצים, אבל בכל זאת אנחנו חושבים שנכון לאפשר את זה בשתי צורות, קודם כל בשטחים שהם צמודי דופן לקיבוץ, כמו שמקודם היום לדוגמה בנחלה, של מוקד, איזשהו מוקד, אבל גם מיזמים תיירותיים קטנים בתוך אזור מבנה המשק או בתוך לב היישוב, ונדבר על זה אולי טיפה יותר כשנגיע לחלק של תעסוקה בתוך היישובים באופן כללי. אנחנו מדברים על כמה מוקדים תיירותיים מרכזיים שהם שונים במהותם, אז אחד זה כמובן חמי יואב, שהוא כבר היום מוקד גדול ומקודם עוד את השטח בתכנון, בייעוד תיירותי, שיוסיף עוד יחידות אחסנה ועוד פיתוח מלונאי, וכמובן התוכנית הכוללנית תתמוך בסיפור הזה. עוד מוקד, וצריך להגיד על המוקד הזה שהוא לפחות נכון להיום, הוא אמנם ביואב אבל, ומוקף שטחים פתוחים, אבל הוא פחות מתקשר עם, עם הסביבה הפתוחה. בית גוברין לעומת זאת, זה מוקד שמאוד מתקשר עם, עם השטחים הפתוחים שמסביב, אבל הוא לא, הוא לא מוקד יחיד ומרכזי, הוא מתבסס על פיתוח בתוך הקיבוץ שאולי יהיה, הפיתוח של רטג, של הגן הצפוני, פיתוח של מסחר תיירותי בווילות, שכבר היום התוכנית של רטג לגן לאומי בית גוברין מאפשר, ופיתוח מלונאי בטיגארט בית גוברין, שזה משהו שהמועצה כבר ערכה לו פרוגרמה עוד לפני שאנחנו נכנסנו לתמונה, ואנחנו מנסה או מנסים לעגן אותו תכנונית בתוכנית המתאר הכוללנית. ועוד מוקד, או חצי מוקד שאנחנו חושבים שראוי לדבר עליו, זה בעצם התפר בין יער חרובית, תל צפית ונחל האלה, שאנחנו בתחושה שזה דורש איזשהו סוג של מבואה משותפת, או משהו עם פיתוח מאוד מאוד מינימלי, שייצר את החיבור בין האתרים האלה, שכל אחד עומד בפני עצמו, מי יותר מי פחות, אבל משהו מאחד לסיפור הזה. ואזור נוסף שאנחנו מדברים עליו, שלא עלה בהתחלה, אבל מתוך יוזמות שמפורטות עלתה תובנה לגביו, זה האזור של, שבין נחלה ומחצבת נחלה בעצם, כעוד איזה שער כניסה מערבי לאותם שטחים ערכיים במזרח, ומקודמים פה כמה דברים במקביל שיוצרים ביחד עוד איזשהו מוקד קצת טיפה גדול יותר, אז דיברנו על המתחם התיירותי של נחלה, התוכנית שהמועצה מקדמת לשיקום של מחצבת נחלה, שיש בה גם, גם בטאבה יש איזה רכיב מסחרי קטן שחושבים שזה נכון שהוא יהיה, וביניהם בעצם יער גוברין, תוכנית שכבר אושרה על ידי רט"ג, ונוצר פה איזשהו מרחב תיירותי נוסף. מבחינת השפה, בסוף שפת התסריט, אז אפשר לראות פה גם איך בסוף נראה יישוב בתסריט, תכף נדבר על זה. אבל מבחינת תיירותית, אז יש מקומות כמו טיגר בית גוברין, שבהם אנחנו ממש צובעים את השטח בייעוד תיירותי ואומרים פה מתאים להכסנה מלונאית, אפילו עם, 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 עם איזשהו, איזושהי פרוגרמה ראשונית לסדרי הגודל. יש מקומות כמו הווילות בבית גוברין, שבהם אנחנו משתמש בסימבול כדי להגיד, פה יש איזשהו אתר קיים שמתאים לפיתוח תיירותי, תיירותי מסחרי, אבל דורש זכויות מצומצמות, לצורך העניין חנות או מסעדה או משהו כזה. יש מקומות, שאנחנו נסמן אותם בסימבול גדול יותר, שהם מקומות שאנחנו חושבים שאפשר, שצריך לאפשר בהם יוזמות תיירותיות גדולות יותר, לרבות לינה, ופה גם זה דוגמה למקום שיש נכונות מצד היישוב גם לקדם דבר כזה, אבל לא, עדיין לא ברמה שאנחנו רוצים לקבוע תא שטח ספציפי, אלא להשאיר את זה כסימבול שמסמן את הדבר הזה עקרוני. ויש את הנושא של שערי כניסה, שזה עוד משהו שלא בטוח שיופיע בסוף בתסריט יהודי הקרקע, אבל כן יופיע בנספח השטחים. זה נושא התיירות.
אתם יודעים להיסטוריה שניסו באזור בית גוברין להקים בזמנו מלון על ידי וייס גלאס, וניסו פה להשתלט על שטחים לטובת תיירות, אז רני עמד על רגליים אחוריות ולא אפשר את זה, היה פה באמת קרב גוג ומגוג בנושא הזה.
אנחנו מכירים, אמיר, כן, אנחנו זוכרים ומכירים, דרך אגב, היוזמות למשהו בתוך הקיבוץ הוא של הקיבוץ, לא של המועצה, וכן, אנחנו, אני זוכר את ההיסטוריה, אנחנו לא שם, כמובן.
אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור, לא, כי באמת בית גוברים כל הזמן דיברו על הנקודה של רעה ירוקה, ודיברו באמת על הרבה רעיונות בגלל הקרבה לגן הלאומי וכן הלאה. באמת יש איזה פוטנציאל מאוד גדול, ואנחנו רואים מה קורה מסביב על ידי כל מיני גופים קטנים שמגיעים.
בעצם התפיסה הזאת של השערים מספר איזשהו סיפור של אזור. בית גוברין זה כמובן, יש סיפור שלם, גם הגן הלאומי, גם הווילות, גם הטיגארד וגם הקיבוץ עצמו, והסיפור הוא סיפור יותר, אתה יודע, סיפור רחב יותר. אין פה, כבר לא קיים כיוזמות ההיסטוריות שאתה מציין, וההתנגדות, ופה המלון ושם המלון.
אני אגיד לך, מרתי, אנחנו בסוף נלך לתנ"ך, כי בתנ"ך כתוב שהגברים מבית גוברין לא משלמים מיסים.
כן, אז אין בעיה, אתה פטור. אתה פטור.
אני פטור. אוקיי.
אז בתחום הדמוגרפיה והצמיחה הדמוגרפית, בעצם הדבר הראשון שהיינו צריכים להחליט זה לאיזה תרחיש אנחנו מתייחסים, והאם אנחנו לוקחים את קצב הגידול המטורף שהיה פה בעשור האחרון או בחמש השנים האחרונות, והמסקנה הייתה שאם לוקחים את מה שהיום תמ"א 35, שבעצם מגדירה את הגבול העליון לגודל של יישובים כפריים, וזה גבול שגם אמור לזוז במשך הזמן, אם אנחנו לוקחים את הגבול העליון הזה, ועם טיפה בקשת הרחבה שכבר הייתה בקנה כשהתחלנו לעבוד על התוכנית, אז מגיעים לסדר גודל שהיה נראה סביר של סביב 5,000 יחידות דיור, ועם אוכלוסייה של 18,000 תושבים, מדובר על, כן, על עוד 20 שנה. צריך גם להגיד שבמקביל גם נערך מהלך, מהלך מתמשך של המועצה, ביחד עם טובי קוין, שבוחן כל הזמן אל מול הקצב הצמיחה האמיתי של היישובים והצפי של היישובים את הגודל. אז הוא מסתכל על טווחים טיפה פחות ארוכים, אבל
אני אפתח רגע, עמית, אני אפתח פה סוגריים לחברים. אנחנו עכשיו נמצאים בעדכון התחזית הדמוגרפית. התחזית הקודמת שביצענו, אם אתם זוכרים, הייתה לפני שקיבלנו את האישורים להקמת הבית ספר בנגבה, בעקבות תחזיות דמוגרפיות שעשינו. עכשיו אנחנו מתקפים את התחזית הדמוגרפית, אנחנו נציג אותה בפניכם באחת המליאות הקרובות, אנחנו עושים את זה בין השאר בגלל משימה שנתה המליאה לגבי אכלוס עתידי של התיכון, של זה, רגע, אנחנו נציג את זה בהזדמנות, זה עדיין בהוויה, אבל זה עדכון שנעשה לאחרונה, לא אותה תחזית ההיסטורית שאתם מכירים מלפני 4 או 5 שנים.
ובאמת שהלכנו ובדקנו מה בפועל קורה ביישובים, אז מן הסתם גילינו שחלק מהיישובים כמו כפר מנחם או נגבה כבר קרובים לאותו יעד, וחלק כמו שדה יואב רחוקים מאוד, וגם ביחידות הדיור הקיימות, וגם במה שהיום מקודם ומאושר בתוכניות מפורטות. אפשר לראות פה איזה פירוט של מה הדבר הזה אומר. בסופו של דבר, המספר הוא ברוב הקיבוצים 450 יחידות דיור, בשדה יואב, כיוון שהוא קיבוץ משמעותית קטן, אז 400 כאיזשהו יעד לתכנון. ובמושבים, ברור לנו המוטיבציה לקדם עוד הרחבות היא גבוהה פחות, אבל אנחנו כן מסתכלים על המספר הזה וחושבים לגבי המושבים, גם איפה, אם כן תבוא הרחבה נוספת, איפה נכון שהיא תהיה. מבחינת מוסדות ציבור, אז התוכנית הכוללנית מסתכלת על יישובים, אבל לא מגדירה לכל יישוב איפה מוסדות הציבור היישוביים יהיו. זה משהו שנעשה במסגרת הטבעות בעצם, והתוכנית הכוללת מאפשרת מוסדות ציבור יישוביים בכל מה שבסוף יסומן כאזור המגורים או לב היישוב, תכף נראה איך זה נראה, אבל אנחנו כן מסתכלים על מקומות שיכולים בעתיד לשרת את המועצה למוסדות ציבור אזוריים, בית ספר נוסף או מתקני ספורט ותרבות אזוריים, ושריינו כמה שטחים כאלה. אפשר לראות פה בצד שמאל למעלה איפה יש שטחים מועצתיים זמינים, אז כמובן בכפר מנחם השטח הקיים שהוא די מוצע, יש את השטח, בעצם לב המושב של סגולה, שהוא שטח מאוד גדול שיכול להיות שחלק ממנו יכול גם ללכת בשימושים כאלה, בגת יש את השטח, בית הספר הקיים, ושטח נוסף עם איזושהי הצרכת שטחים שנעשתה שם בתיאום עם הקיבוץ בין מבנה המשק ואזור מבנה הציבור העתודה שנשארה. גלעון מקדמים תכנון חדש שבו גם יש, גם בתכנון מפורט כבר מוטמע שטח חום שיכול לשמש לשימושים אזוריים. בבית ניר יש שטח שסימנו שיכול להיות מצד אחד מוסדות ציבור, מצד שני בגלל המיקום של בית ניר גם אנחנו חושבים שהוא יכול גם להיות איזשהו פוטנציאל לפיתוח תיירותי. ובית הספר בנגבה עם אולי פתרון לצמיחה עתידית. קצת ניכנס לתוך מה בסוף אנחנו אומרים ואיך נראה בסוף יישוב בתוכנית שלנו. אז כמובן שמלכתחילה הייתה הסתכלות...
עמית, רגע, אני רק אגיד על מה שאמרת עד עכשיו. בעצם אפשר לראות שאנחנו עובדים גם ברמת המקרו, ברמת תפיסת האזור, אם זה שטחים פתוחים, תיירות, חקלאות, ברמת המקרו וניהול מרחב, וגם ברמת הפרוגרמה הציבורית עם עתודות, זה לא למחר בבוקר, אבל עם איזושהי מחשבה לעוד 20-30 שנה קדימה, מבחינת עתודות קרקע שהם לשימושים מועצתיים, ובעצם עכשיו אנחנו מגיעים טיפה לתוך הרזולוציה היישובית, ששוב, וזה נעשה כמובן עם היישובים, אבל יש כאן, הכנת התוכנית מתאר, ונמצאי פה החברים שהיו שותפים, היא כל הזמן מדברת מהגדול למצומצם, מהגדול למצומצם, וזה ריקוד מאוד, קודם כל מעניין, אבל אני חושב שאתם יכולים לחוש אותו.
כן, אז באמת התהליך היישובי הוא... כיוון שכל אחד מהיישובים גם נמצא במקום אחר מבחינת התכנון המפורט שלו, יש יישובים שאין בכלל מהלך גדול נוכחי, יש יישובים שכבר היו בסוף מהלך כשאנחנו נכנסנו לתמונה כמו בית גוברין, ויש יישובים שעכשיו ממש נמצאים בשיא של מהלך, אז התקשורת הזאת ממשיכה, ובסדר, אנחנו באיזשהו שלב נצטרך לסיים את המסמכי התוכנית ולהגיש, אבל אנחנו כל הזמן בדו-שיח עם אותם יישובים שיש להם מהלך פעיל. ואנחנו, ובעצם, שוב, יש, ברקע של הדבר הזה יש שיח שלם על צפיפויות מגורים במגזר הכפרי, שמתקיים גם ברמה הארצית, וגם היה דיון על הסיפור הזה במחוז, ואנחנו נדרשנו להתייחס לסיפור הזה, והמחשבה היא שהצפויות שכיום מתכננים בהם של 2.5 יחידות לדונם, בעצם זה אומר מגרשי מגורים של 400 מטר, זה, בטווח הקרוב זה מה שהיישובים גם רוצים וגם יודעים לשאת, ויכול להיות שבעתיד לגבי הרחבות עתידיות שלא מתוכננות היום בתכנון מפורט, צריך לחשוב גם על צפויות מעט גבוהות יותר, וצריך להגיד, הסיפור הזה של צפויות גבוהות יותר הוא בא מצד אחד מלמעלה מדרישות של מוסדות התכנון המחוזיים והלאומיים, אבל זה גם, נתקלנו בזה מלמטה בקיבוצים שאומרים שגם הם נדרש להם היום תמהיל מגוון יותר ולא רק צמודי קרקע או דו משפחתיים, וגם מהצד, מלמטה מהצד של עלויות המקרקעין היום במועצה אזורית יואב, והמחשבה הזה שהדור הבא לא בהכרח יהיה לו כסף לעוד צמודי קרקע למגרשים גדולים. אני אדלג טיפה קדימה. אנחנו ניסחנו עקרונות תכנון ליישובים שמדברים גם על שימור וגיוון של הפעילות בלב הקיבוץ וגם בלב המושבים, והשמירה של רציפות תנועתית מאזורי המגורים אל לב הקיבוץ, והדברים האלה בסופו של דבר, יש פה גם התייחסות לנוף ולמערכת השטחים הפתוחים היישובית, עם באמת איזה, בקיבוצים לפחות, עם לב ירוק, ומערכת שבילים שהיא גם בעצם סוג של שטחים פתוחים אורכיים כאלה שמחברת בין שכונות המגורים והלב, ומצד אחד מייצרת, כמו פה רואים בשכונת הזית בגלעון, מייצרת איזשהו שטח פתוח קטן שכונתי, אבל לא כזה שלא מתחרה בשטח המרכזי ושומר את המרכזיות של לב היישוב. אז אנחנו מאוד תומכים בגישה הזאת, ואנחנו בסך הכל רואים שקיבוצי המועצה שמתכננים היום בעצמם מבינים את העקרונות האלה ומטמיעים אותם בתכנון, וגם במקומות שבהם תכננו בשלב מסוים אחרת וייצרו שכונות פרבריות עם חניה במגרשים והרבה דרכים שחוסמות את התנועה רגלית וברכיבה אל לב הקיבוץ, היום את הסיבוב הבא, את הרחבה הבאה מתכננים כבר אחרת ובעקרונות כאלו. הנושא של שימור שוב חוזר גם בקונטקסט היישובי, ונעשה פה סקר, ובמקביל גם יש, מתי הובילה בוועדת השימור מהלך של יצירת רשימת מבנים לשימור שמתבססת על אותו סקר, וגם נעשה עם אותה יועצת שאיתה אנחנו עובדים, ובסופו של דבר גם זה יוטמע באותו נספח עקרונות תכנון יישוביים, עם רשימת אתרים לשימור שהם איזשהו בסיס להתייחסות של תכנון מפורט עתידי. אפשר לראות פה את מהלכי התכנון מפורט השונים, לא יודע, זה היה צריך להיות קודם, אני מדלג. ואני אראה פה כמה דוגמאות מתוך דברים שנמצאים כרגע בעבודה, פשוט כדי להראות איך נראה בסופו של דבר יישוב. אז בסוף, אני אתחיל אולי דווקא בקיבוץ, בסוף אנחנו מסמנים את אזורי המגורים, שכמו שאמרתי, הם יודעים להכיל בתוכם גם מוסדות ציבור יישובים, גם כמובן את המגורים, גם שטחים פתוחים, אותם שטחים פתוחים קטנים ומערך שבילים ודרכים, במקומות מסוימים אולי גם טיפה תעסוקה מקומית, תכף נגיע לפרק התעסוקה. אנחנו מסמנים אזורים חומים, וכמו שאמרתי קודם, זה אותם אזורים שהם מוסדות ציבור, למוסדות ציבור מועצתיים, ולא, אנחנו לא נכנסים לרזולוציית איפה הגן או איפה המרכז הקהילתי או מרכז הנוער. אנחנו מסמנים אזור, את לב היישוב בסימון שמשלב שטחים פתוחים ומוסדות ציבור, אבל מבחינת ההוראות, האזור הזה מאפשר מגוון של שימושים, לרבות שימושי תעסוקה ומסחר בקנה מידה יישובי, תכף נגיע לזה. מסמנים את אזורי מבנה המשק, במקומות מסוימים הייתה דרישה להרחבה, במקומות אחרים לא, מסמנים את אזורי התעשייה, ובמקומות מסוימים מסמנים אזורים שהם כבר היום בתוכניות מפורטות, אזורים של תעסוקה ומסחר, זה משתנה בין יישוב ליישוב, יש יישובים שעדיפו שנסמן את אותו ייעוד משולב של של לב היישוב שמאפשר גם תעסוקה, והדבר הזה יאפשר להם גמישות בעתיד להחליט איפה הם רוצים לתכנן בטאבה את הרכיב התעסוקתי או המסחרי. יש יישובים שביקשו שנאגן דברים שקיימים כבר בתוכניות קיימות. במושבים בסופו של דבר יש את אותו, פחות או יותר את אותם יהודי קרקע, אז גם פה אנחנו לא נכנסים ל... אנחנו כן מנסים לייצר, במושבים לדוגמה שיש בהם נחלות קטנות, אנחנו כן מנסים לייצר פוליגון, תא שטח עקרוני שיאפשר הגדלה של הנחלות ל-2.5 או 3.5 דונם אפילו, למרות שזה דברים שקורים, מהלכים טבעיים שקורים במקביל, ואנחנו מסמנים גם מקומות שבעינינו הם מתאימים להרחבה עתידית, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ברור לנו שה... מוטיבציה במושבים לעוד הרחבות קהילתיות היא אולי פחותה, אבל אנחנו כן מסמנים את המקומות בהם אנחנו חושבים שזה נכון, בכפר הריף יצירת החיבור בין המושב הוותיק ובין הרחבה, זה נראה לנו ראוי. יש פה דוגמה מגלעון, שזה דוגמה למקום שבו פגשנו תהליך...
רק לומר שזה כמובן נעשה בתיאום עם היישוב, זה
כן.
לא...
כן, כל מה שאני מראה פה זה אחרי סיבוב עם ה... עם היישובים כמובן, ושחלק מהסבבים האלה ייצרו גם תיקונים שלא כולם עדיין מוטמעים פה, יכול להיות, אבל זה בתיאום, וזה יישלח גם שוב אחרי שאנחנו נסיים, בדיוק הגשנו עוד גרסה של התסריט, אבל יהיו עליה מן הסתם עוד תיקונים. בגלון פגשנו מהלך תכנון קיים שהיה, טעם את אותם ערכים שהצגתי לפני רגע בגדול, אבל אפשר לראות פה שיצר שכונה חדשה, באמת יחסית קיבוצית באופייה, אבל לא עד הסוף פתר את נושא החיבור בינה ובין הקיבוץ הוותיק ולב הקיבוץ, ובשיתוף פעולה איתם אז ייצרנו איזה מערך של שבילים וכיתועים בדרכים ההיקפיות שכן מייצר איזה מסדרון ירוק רציף כזה. בגת יש פה הדוגמה, בגת מראה את אותה הצרכה שעשינו בין אזור מבנה משק ואזור מוסדות ציבור, השטח המגורים פה מדרום לבית הספר היה קודם מוסדות ציבור, ולבקשת הציבור והקיבוץ ויחד איתו עשינו איזו הצרכה פה. יש מקומות כמו בבית ניר, אנחנו בדיוק עובדים על זה, וזה כתוב פה בעדכון, אבל שהיו כמה אפשרויות שהעלינו לאזור להרחבת מגורים עתידית, ובסופו של דבר נבחרה חלופה פה מה שמסומן בכחול, שמייצרת, גם פחות נכנסת לשטחים פתוחים, וגם מייצרת שוב יותר קומפקטי, עם הרחבה שהיא יותר קרובה למרכז הקיבוץ, אנחנו חושבים שזה חיובי. אני קצת מדלג עליה. יש פה עוד דוגמה שהיא מוצלחת בעינינו מנגבה, שבעצם בנגבה, הרחבה הקהילתית בנגבה נבנתה, חצי ממנה נבנה, והחצי השני לא מומש, ובעצם הרעיון של... לנייד את אותן יחידות דיור שתוכננו בעונה השנייה הזאת כדי לייצר רצף עם הקיבוץ הוותיק, עלה גם איתנו כצוות וגם מהקיבוץ עצמו, ואפשר לראות בצד ימין פה, זה כבר סקיצה שהיום דוד דרורי שעורך להם את התוכנית ערך ומשקפת את הרעיון הזה של יצירת הרצף. די אוהב, זה עוד תוכנית מפורטת שמקדם דודי דרורי, שאפשר לראות, דוגמה למה שאמרתי קודם, יישוב שקיבוץ שבנה הרחבה אחת עם חניות במגרשים ודרכים וכל מה שאנחנו ברמה העקרונית חושבים שהוא לא נכון מבחינת התכנון היישובי, אבל בסיבוב, בתכנון הרחבה הבאה, כבר מטמיע עקרונות אחרים לגמרי, בלי, עוד לפני שאנחנו... קיימנו איתם דיון משותף עם מערך שבילים שפנים שכונתי וחנויות מרוכזות במקבצים, ואנחנו חושבים שזה דבר חיובי מאוד. בהיבט הפיתוח הכלכלי, אז כמו שהזכרתי קודם, אנחנו מדברים גם על הפיתוח, התעסוקה התומכת היישוב, מה שאנחנו קוראים, כל משהו חלק מהמרקם היישובי עצמו, וההיררכיה בעצם הבאה היא אותם מוקדי תעשייה ותעסוקה שהם צמודי דופן ליישוב, ובעניין הזה אנחנו לא, אין לנו פה תוספת גדולה, אבל אנחנו מאגנים את, את האזורים האלה הקיימים. שוב, המקום היחיד בעצם שאין אזור כזה זה סגולה, ואנחנו ננסה כן לקדם אזור כזה, למרות שברור לנו שבחינת לשכת התכנון והוועדה המחוזית זה יהיה קשה. מוקדי התעסוקה האזוריים, אז בעצם הם מתחלקים לפתי ופתיד, תוכניות, אחת תוכנית כבר בשיווק, והשנייה תוכנית שמקודמת, אבל ברמה המתארית יש שם עוד, עוד שטחים שאושרו בתוכנית המתאר הנוכחית, הקודמת, וטרם תוכננו בתכנון מפורט. אז בעצם השאיפה שלנו פה היא לשמור על אותם שטחים ולהגן אותם גם בתוכנית הזו. שוב, וגם פה צריך להגיד בכנות, יש פה התנגדות של לשכת התכנון לסיפור הזה, והיא הייתה שמחה אם להסתפק במה שהיום המועצה מתכננת בטאבה. יש מוקדי תעסוקה אזוריים שהולכים יותר לכיוון התעסוקתי, כמו האזור של חמי יואב, שמנצלים באמת איזושהי חוזקה של המרחב הכפרי, שכאן יותר קל לנו להצדיק את הדבר הזה ולהגן אותו בתוכנית. ויש מוקדי פיתוח לאומיים שתכף אני אגיע בהם, שזה... בגדול זה, זה, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מדברים על קדמה, אבל תכף נדבר על זה. אז בעניין התעסוקה תומכת היישוב, אז אנחנו, שוב, אנחנו תכף, יש טבלה תכף שמסבירה את ה, על מה בעצם אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים את הדבר הזה, ובחינת איך זה משתלב בתוך היישוב, אז אנחנו חושבים שיש דברים שנכון שיהיו בחלק ישולבו בלב הקיבוץ, כמו משרדים, סטודיואים וסדנאות ודברים כאלה שקורים כבר היום. לא בטוח שדברים קולטי קהל הם בהכרח מתאימים בלב הקיבוץ, יכול להיות שדברים כאלה מתאימים יותר באזורי מבני משק, אבל אנחנו משאירים בזה הרבה מאוד גמישות. המקבילה לזה במושבים היא כמובן הפלח, שזו תוכנית שכבר רצה בעצם ומקודמת. ובעצם מה שאנחנו מנסים לעשות זה לתת את כל סוגי התעסוקה והמסחר היישוביים ולתת זכויות עקרוניות לכל אחד מהדברים האלה, בין אם דברים שהם משרדים שפחות פונים לקליטת קהל ובין אם דברים כמו חדרי טיפול וגלריות ודברים כאלה ובתי קפה שכן כרוכים גם בקליטה של אנשים מבחוץ ויש להם משמעויות אחרות ליישוב. ובסופו של דבר, כשאוגמים את כל הזכויות האלה ביחד, אז מגיעים לסדרי גודל של 3,500, אלפים בודדים של מטרים, שזה גם בפועל מה שהיום קיים ברוב הטבעות היישוביות. זה כמובן לא כולל אזורי תעסוקה, אזורי תעשייה יישוביים צמודי דופן כאלה, שם כמובן זה מספרים גבוהים הרבה יותר, ואנחנו מתייחסים לזה כקטגוריה נפרדת. ואם מסתכלים בסך הכל על מה מתוכנן בטווח הרחוק ביואב, אז כמובן העוגנים הגדולים זה כבר היום וישארו פתי ופתיד, יש את חמי יואב שצפוי לגדול, והמוקד הזה של בית גוברין, שהוא עוד איזה מוקד תיירותי שאנחנו מקווים שיצליח, ויש את קדמה, שבעצם, אני אחזור רגע לכלנית אחר כך, שבעצם כל המרחב של קדמה הוא מרחב מאוד מאוד מורכב מבחינת תכנונית, יש את שטח הקריאה המופר המרכזי שהיה מקודמת בו תוכנית קריאה חדשה לחול, יש המון, בגלל המופרות היחסית של האזור הזה, לצד זה שהוא יחסית קרוב למרכז הארץ, המון יוזמות לאומיות, כמו שהוזכרו פה קודם, מגיעות לאזור הזה, בין אם זה המסוף אגרגטים, המשנם קדמה, שזו תוכנית שמקודמת במקביל, ואיתור למתקני כליאה שיש פה, ותוכנית החול, קריאת החול הזאת שמקודמת, וכל בחינה של כל איזושהי יוזמה עתידית, יש פה בחינה שרמי עשו למרלוגים, כמובן שמזהה את השטח הזה ישר כאיזשהו פוטנציאל, ומנגד יש קולות שאומרים, רגע, יש פה הסיפור של בריכות החוב שנוצרו, ויש פה, נוצרה פה איזושהי ערכיות אקולוגית נקודתית, ולשטח הזה יש איכויות גם כשטח פתוח, ולא צריך להזדרז להביא לפה יוזמות פיתוח. אז לנו ברור שכל הנושא הזה של הקריאה והשטח הזה כאזור קריאה הולך להימשך עוד הרבה הרבה מאוד זמן, ומנקודת הזמן הנוכחית לא בטוח שאנחנו יודעים להגיד מה הדבר הבא, אבל אנחנו כן, אפשר לראות פה את האזורי הקריאה, אז רואים את האזור המרכזי שכבר הייתה בו קריאת חרסית ומקודמת עוד רגע מאושרת בו תוכנית לקריאת חול שתשאיר אותו עוד יותר מופר עם חפירה מאוד מאוד עמוקה, שיהיה קשה מאוד לשקם, בטח לשקם לקרקע חקלאית, אבל יש גם עוד שני תאי שטח עם תוכניות מאושרות כבר שבכלל לא התחילו לקרות בהם חרסית, ויש ברקע את תמ"א 14ב, שזו תוכנית המתאר הארצית לקריאה וחציבה, שמסמנת אזור עוד יותר גדול. אז הסיפור הזה של הקריאה עוד לא עבר מפה, אנחנו כן חושבים שהאזור הזה צריך להיות מסומן כשטח לתכנון בעתיד, שיאפשר, כן, יוזמות פיתוח שמנצות את זה שהשטח מופר ויהיה מופר עוד יותר, ויכולות להיות יוזמות עתירות שטח כמו פוטו-וולטאי, או עלה פה רעיון של קבורה רבודה, ודברים שנשענים על הקישוריות התחבורתית הטובה בסך הכל של האזור הזה, אם זה אחסנה ולוגיסטיקה, ובאמת נבחן פה הנושא של מרלוגים, שינוע מטענים שכבר מקודם באזור הזה, אבל ברור לנו שזה לא, שבנקודת הזמן הזאת, זו אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מה כן, אבל כן אנחנו רוצים לזרוע את הרעיון שהמרחב הזה הוא מרחב שמתאים לפיתוח וצריך להיבחן ככזה, שוב לצד הערכיות האקולוגית הנקודתית שיש פה, ובתוך תוכנית קריאת החול כבר יש אזור של בריכות חורף שכבר סומן כשמורת טבע וישמע. זהו בעצם מבחינת התוכן, קצת על מה צפוי לנו בהמשך, אז היום אנחנו איתכם, אנחנו בעצם צריכים להגיש את מסמכי התוכנית, הגשנו תסריט בדיוק, אבל צריך להשלים, אנחנו צריכים להשלים עד סוף החודש את הוראות התוכנית ואת אותו נספח משולב שראיתם התחלה שלו. ובעצם לשכת התכנון מחוז דרום לקחה על עצמה את כל נושא תיאום התוכנית, ובעצם ניפתה יחד איתנו שולחנות עבודה בנושאים השונים עם כל בעלי העניין שהוזכרו בתחילת ההצגה, שבאמת תדון במסמכים, מן הסתם הדבר הזה יציף מצד אחד הסכמות ומצד שני גם קונפליקטים שיביאו אולי לשינויים, אבל אנחנו מקווים שהשלב הזה ייגמר במחצית הראשונה של השנה הבאה, ואיפשהו, לא בטוח שצריך לחכות לסוף התיאומים, או יכול להיות שכבר יהיה אפשר לפני להגיש את המסמכים לוועדה המחוזית, ובעצם להמשיך ולקדם את התוכנית. זהו, אני חושב שמבחינתי זהו.
יש לי שאלה על אזור קדמה.
כן.
אני שואל, תוהה בכל רם, מה האינטרס שלנו כמועצה לקדם תוכנית תשתית לאומית, שהיום אנחנו מתחילים בזה, וכמו שאנחנו מכירים בצמוד דופן, אנחנו נגלה מהר מאוד, איך שהוות"ל מתאהבת בדבר הזה, ונגלה תשתית משם ועד גת. אני סתם זורק עד גת, אבל...
תחזור לשקף של קדמה.
אם נגיד, ייתן לנו הכנסת ארנונה עצומה, הייתי אומר, יאללה.
אני. קודם כל, אחד מהעוגנים הכלכליים ההיסטוריים של מועצה אזורית יואב, היה קריאת חרסית. וכל עוד זה בשטח השיפוט שלנו, אז זה יכול להיות עוגן כלכלי נוסף, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים אותם. אנחנו באופן עקרוני לא, נגיד, גם לתוכנית קריאת חול הגשנו התנגדות, גם לפוליגון תימורים הגשנו התנגדות, גם ל... אז יש... אנחנו לא אוהבים את זה במיוחד, אבל לא כל כך שואלים אותנו, כמו ששאלת קודם, זה ברמת היררכיה של תשתיות לאומיות, קריאת חול, קריאת חרסית, זה... או גם בסוף שינוע מטענים, שאני מניחה שבסוף נשלח התנגדות, אז זה יהיה יפה לפרוטוקול, אבל אני לא רואה מציאות שמדינת ישראל, בתפיסה שלה של תשתיות לאומיות, תקבל את ההתנגדות שלנו, בסדר? זה אזור מופר, בינו לבין איזה רצף של תשתיות, הדרך עוד ארוכה, כי בעצם הוא גובל בדרך שהוא שמור מבחינה נופית, אבל זה איזשהו אזור במרכז הארץ, שבגלל הקריאה הוא מופר, וכמעט בכל תוכנית לאומית שעושים, מזהים את זה, זה ישר עולה, כי אין שם בתים, ואין שם אזור, אין שם גן לאומי, ואין שם יער, אז זה מיד צף, ואתה רואה את כל היוזמות שקורות פה במרחב. אתה שואל אותי, מה יקרה עוד 20 שנה על המתחם הזה? אם יתפתחו בו תשתיות לאומיות, האם הוא יישאר של יואב? על פי רוח הדברים היום במדינת ישראל, אני מניחה שגם עליו נלחם. אבל אני לא רואה שמפה עכשיו יהיה רצף עד קריית גת. זה לא המצב. חלק מהתפיסה של מדינת ישראל לטפל בקריית מלאכי, היא ליצור לה עוגנים, גם לפוליגון תימורים, ולא מזמן פורסם, אני לא יודעת אם ראית ועדת הכנסות של באר טוביה. אני מניחה שחלק מהשטחים האלה, בטווח הארוך, אולי לא יהיו של יואב, אבל צריך להבין שהאזור הזה הוא לא אזור שמור מבחינת שטחים פתוחים, או מבחינה נופית, או מבחינת המרחב הכפרי, הוא תשתיות לאומיות, ללא ספק. עכשיו על מסילת רכבת, קרוקי תנועה ראשיים, כביש 39 שאמור לעבור כאן, הרחבה של קריית מלאכי לכיוון הזה, זה אתגר, אנחנו מתנהלים מול כל התוכניות האלה במרחב, ומנסים כל הזמן להביא, לעודד את האיזונים, זה אתגר מאוד גדול, בכל דיון שיש לנו, בכל, עם כל גוף, אנחנו מעלים את הסוגיה הזאת. קדמה זה... אזור קדמה הוא אתגר, אתגר לאומי ואתגר מקומי שלנו, אבל המדינה לא תבטל קריאת החול או את קריאת החרסית, בגלל שזה, כן, לא מתאים לנו. בינתיים, בשלב הביניים, יכול להיות שזה גם ישמש לנו כאיזה עוגן כלכלי. בעבר, עד לפני כ-8 שנים, אולי אורי ידע, עד לפני כ-8 שנים, מחצבות קדמה היוו עוגן כלכלי, אהוד יזכור, נכון? עוגן כלכלי מבחינת גביית הארנונה של הקריאה, בצורה משמעותית, הוא היה עוגן, נכון?
מתי, מה זה כביש 39? מאיפה הוא הולך לאיפה?
כביש 39 הוא כביש רוחב, שבעצם אמור להתחבר לכביש 6, לאזור כפר מנחם, נכון, למזרחה, כביש רוחב. שנמצא דרך אגב היום גם בתוכנית המתאר שלנו, ההיסטורית. זה כביש שאמור לתת מענים, עכשיו רוצים לדייק אותו, יש צוות, צוות של תמ"א 42, של הדרכים, שמנסה לדייק אותו, האם הוא יתחבר במקביל לכביש 6, הוא יהיה כביש רוחב לכיוון ירושלים, זה יהיה נכון לכיוון ירושלים.
אנחנו מקווים שהעניין הזה שחיבור לירושלים ירד מהפרק.
כן. האם יהיה בחלק מהמקרה מנהור, האם יהיה כבישים, בקיצור, שוב, זה ברמת תשתיות לאומיות בחמש רמות מעל התכנון האזורי שלנו, מדובר על תכנון שחוצה הרבה מאוד רשויות.
יש הערה לעמית, אפשר?
רגע, כן, משקה שנייה, איתי, כן?
איפה זה פוגש את המסילה עכשיו שמדברים עליה?
עוד יש, זה עדיין בבחינת חלופות. זה לא באזור גת, זה עדיין בבחינת חלופות, דווקא יותר באזור כפר מנחם, ולכן דרור בכל הזדמנות מעלה את השאלה על כביש 39. זה פוגש את זה באזור כפר מנחם, כמובן שהחומרים נמצאים בידי כפר מנחם, זה פוגש, זה שם, באזור הזה. פעם מה שתבוא למועצה אני אראה לך...
את הקטסטרופה של איך זה אמור לעבור ליד כפר מנחם.
בסדר, אז אתה מכיר את ה... אתם יודעים, כל מה שאני יודעת, אני מעבירה לכפר מנחם.
יש הערה על...
כן.
על המפה של הנחלים, שהוא העלה שם. קודם כל, גם בגלל הגידול הדמוגרפי של המועצה, כל נושא המטשים
יהיו עוד מטשים, וגם יבנו עוד מאגרים. מאגרים יבנו על התוואי של הנחלים. זה לגבי השקיה. וגם את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון. כי גם גידול האוכלוסייה של הרחבות לא ייכנס למטש קטן. אז המטשים הם לא בזכות עצמם, המטש עובר למאגר. מאגר שגם שתפנות, של נאמר נחל אחיש או גוברין או כל אחד, וגם הביוב שם.
דווקא הנקודה של המאגרים היא נכונה מאוד, ואנחנו נצטרך להכניס התייחסות לעניין הזה, לתחומים שבהם זה נכון שיהיו המאגרים, וכמו שאתה אומרת, בסוף זה תלוי גם בקווי קולחין קיימים ובדברים כאלה, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא בוואקום. דווקא הנושא של מטשים, המועצה מקדמת תוכנית תו לביוב, שתבטל בסופו של דבר את רוב או כל המטשים היישוביים, ואז נוצרים פה, פתאום יש מתקנים, יש מטשים יישובים שמתפנים, ויש פה דווקא שאלה של מה עושים עם הדבר הזה. שוב, בחלק מהקיבוצים זה טוב, כי זה יכול לשרת רפתות ודברים כאלה, במקומות אחרים לא ברור עד הסוף, אבל בכל מקרה אנחנו משאירים את המקומות האלה.
הגדולה, אני אגיד מה שכעת, קודם כל את צודקת, הגדולה של כזאת תוכנית, זה בעצם השכבות שהתוכנית הזאת מייצרת, כמעט לכל עולם תוכן שמעניין אותנו יש שכבה, אז יכול להיות שכבה של מתקנים הנדסיים, שזה אותם תחנות סניקה, שאיבה וכולי, יש שכבה של דרכים, יש, נכון עמית, אני לא, יש שכבה של שימור, שכבה של שטחים חקלאיים, שכבה של מוסדות ציבור, בעצם אנחנו, היכולת היום של הדיגיטציה היא מאוד מרשימה, כן.
הבנתי.
אבל כמו שעמית אמר, אנחנו בתפיסה שלנו של הביוב, אנחנו הרי מתחברים לשלושה מטשים, ובגלל התיאור השלישוני וההשקעות המטורפות של מטשים, הרי ההחלטה של תוכנית המתאר מלפני הרבה שנים, היא בעצם לצאת עם המטשים, לבטל את המטשים הקטנים ולהתחבר למטשים אזוריים. עוד חברים, עוד, קודם כל אנחנו רוצים להודות לעמית ומיכל, על הצגה מאלפת, אני, לפני שנפתח לשאלות אם עוד יש, כי חלקן נשאלו תוך כדי, אני רוצה לומר שברמה האישית, זה עונג לעבוד עם צוות התכנון, שזה מיכל, עמית, דורון, הרצל, גיל, ולא שכחתי אף אחד, ואנוכי אני חושבת, זה ככה מצגת ורואים כל מיני שקפים, אבל מאחורי כל שקף יש כל כך הרבה עבודה, זה התחיל במסע של המצב הקיים דרך צוותי עבודה ודיוק והיום אנחנו כבר ברמה, אנחנו בשלב ד' שיש רמת תוצרים, אני מאוד נהנית מהמסע הזה. אז זה ככה, ותודה לכל הרצל גם כמובן.
התענוג הוא הדדי.
עם עוד שאלות.
ותודה למתי שמבין כל ראשי המועצות שאנחנו עובדים איתם הגדרת את עצמך. אני לא יודעת אם זאת הייתה טעות פרוידיאנית או לא, אבל ללא ספק אחת מצוות התכנון.
אני כן, אני בצוות התכנון, אני לא מוותרת.
כן, כי ראשי מועצות בדרך כלל, אם אנחנו מצליחים, אם יש לנו מזל, הם מקבלי החלטות בסבלנות, ואם אין לנו מזל, הם מקבלי החלטות בחוסר סבלנות, ואת בצוות התכנון ללא ספק.
אני חייבת, באמת, זה אחד העולמות תוכן שאני הכי נהנית. עכשיו, זה מסע ארוך של כמה שנים, אבל אני מאוד מאוד נהנית בדרך, ועבורי זה באמת כיף גדול. עוד שאלות, חברים? אני מציעה שאנחנו ניתן את ברכת הדרך לצוות המתכננים להתקדם הלאה.
זה שישרו את זה באופן פורמלי.
כן, אז אנחנו, את שלב ד' אנחנו ניתן את ברכת הדרך להמשיך ולקדם את תוכנית המתאר במוסדות התכנון, כפי שעמית הציג בשקף המסכם. ואם יש איזה שהם שאלות נוספים, המצגת נמצאת באתר המועצה, גם כל ההיסטוריה, זאת אומרת, תוכלו לראות את כל השלבים, אם מישהו רוצה ככה להסתכל על הדרך הארוכה שכן עברנו, ועוד יש לנו דרך ארוכה, אנחנו עכשיו לפני סבב הופעות מול כל בעלי העניין במרחב, מנהל תכנון, משרד חקלאות, רמי, קק"ל, רט"ג, תשתיות לאומיות, גז, חשמל, תחשבו מה עובר דרכנו, זה מגה, מגה תכלול, ואנחנו נעשה את זה.
אז אם אין שאלות,
כן. אז אם אין שאלות, אז אנחנו כמובן נמליץ להמשיך ולקדם את התוכנית במוסדות התכנון. נעשה ונצליח, חברים. אז תודה רבה לכל, לכולכם, ואני מתכבדת לחתום את ישיבת מליאת המועצה מספר 9 לשנת 2020, ובמליאה הבאה היא מליאה ארוכה, יומית, שימו לב לתאריך, אני לא זוכרת עכשיו בעל פה, מליאה יומית בצפית כנראה, בחדר האוכל של צפית, פרונטלית, תוכניות עבודה, סיכומי שנה, עדכון 2020, תוכניות עבודה, תקציב 2021, יהיה מעניין. תודה רבה חברים.
תודה רבה.
לילה טוב.
תודה רבה, לילה טוב.
ביי. ביי.
אופס. ביי, מתי.
תודה רבה, להתראות.